טוב, אנחנו בפעם הקודמת עסקנו קצת בכללים של איך מכריעים ספקות, כן? אחרי שגמרנו לשרטט את מפת הספקות, את העקרונות שלפיהם מחליטים שהמצב שבו אנחנו נמצאים הוא אכן מצב של ספק, ואחרי שעברנו, צלחנו את שני השלבים האלה, עכשיו צריך לדעת מה לעשות במצב הספק הזה. אז יש כל מיני כללים, ודיברתי על סוגי הכללים, כללי הכרעה, כללי הנהגה, כללי בירור, כל מיני דברים, הדגמנו את זה עם כל מיני כללים, ובסופו של דבר, סוגי כללים, ובסופו של דבר גם אמרתי שהבסיס של כל דיני ספקות בעצם בנוי ממתח בין שני דברים. מצד אחד, אם נראה את האיסור כמו סוג של רעל, אז עקרונית היה צריך להחמיר תמיד. כן, אם יש לי כוס משקה, ש5% שזה רעל, אף אחד לא היה נוגע בזה, נכון? למרות שרוב, 95% שזה בסדר, יש רוב, ואילו רוב מוחץ, אף אחד לא היה נוגע בזה. עם רעל לא מתעסקים. עכשיו, אם איסור היה נתפס אצלנו, לכאורה איסור הוא משהו כמו רעל, אז בעצם היינו אמורים להחמיר תמיד. זאת כל פעם שיש איזושהי אפשרות שאנחנו עוברים איסור, היינו אמורים להחמיר. למה בכל זאת יש מצבים שבהם אנחנו יכולים להקל? ספקות, ברוב, לא משנה, כל פעם שיש אפשרות שיש איסור ובכל זאת מותר לנו להקל. אז זה, אמרתי שזה נובע מהרצון של התורה לאפשר לנו לתפקד בעולם. אם היינו מחמירים על כל בדל ספק בכל דבר, אי אפשר היה לעשות כלום. זאת אומרת, פשוט יכולנו לשבת בבית קשורים ולא לזוז. או פן אחר של אותו עניין, שהתורה חסה על ממוננו, הבאתי את הרעיון של, את הדין של דבר שיש לו מתירים. בדרך זה ניסיתי להראות את העניין הזה. התורה חסה על ממונם של ישראל, ולכן בעצם מאפשרת להם.
הרב, המשפט הזה, חס על ממונם של ישראל, מה שעומד מאחוריו, שאין פה, זה לא רעל באמת.
אוקיי, המשפט הבא שלי. לכאורה, כשאנחנו רואים שהתורה חסה על ממונם של ישראל, יפה מאוד שהיא חסה, אבל אם התורה הייתה חסה על ממוני, ולכן אומרת לי, מותר לך לשתות כוס שיש 5% שיש בה רעל, עדיין לא הייתי נוגע בה, נכון? זאת אומרת, העובדה שהיא חסה על ממוני לא עוזרת כלום אם אני באמת רואה את הדבר הזה כרעל. ולכן, גם אם אני אומר שהסיבות להקל הן הסיבות האלה, זה מערער קצת את ההסתכלות הזאת על איסור כמו איזשהו רעל פיזי, כן? משהו מזיק ממש. אבל זה קצת קשור, אני לא חושב לזה נדמה לי שלא נכנסתי, אבל אני יודע...
הרב לא אמר את זה בסדרה, רב לפני הסדרה הקודמת, שהרב הסביר שם שצריך גם את הציווי וגם את המהות, אז זה יותר מובן.
מה יותר מובן? עדיין, אם יש בעיה אמיתית בתוך הדבר, אם החזיר עצמו יש פה בעיה.
אבל כל הבעיה זה שכאילו, אם אין ציווי בסוף, אז זה מוריד מהערך, זה לא...
אז אין בעיה בחזיר. חזיר הוא לא מטמטם את הנפש בגלל שאין ציווי.
מה שהוא מתכוון לומר, אני חושב, אם אני מבין נכון, מה שהוא מתכוון לומר, אני אעשה את זה פה בקצרה, אפשר להאריך בעניין הזה, וזה מחלוקת מתחיל בכתובות בדף סמך ועוד ראשונים ואחרונים דנים שם ביניקה של תינוק ממיינקת נוכרית. לא דיברתי על הפעם קודמת נדמה לי, אני לא זוכר כבר. יניקה של תינוק ממיינקת נוכרית. יש שם מחלוקות, כי לכאורה ההנחה שלהם היא שהמיינקת הנוכרית בעצם, כיוון שהיא אוכלת מאכלות אסורים, אז החלב שלה בעצם מטמטם את נפשו של התינוק. עכשיו השאלה, האם ראוי, למרות שלא אסור אולי הלכתית, אבל עדיין ראוי לחפש לו מיינקת יהודיה כדי שנפשו לא תטמטם. ועל זה דנים הנושא כלים גם בשולחן ערוך וגם המפרשים שם, זה מתחיל ברח שם בכתובות, ויש טענה של חלק מהם לפחות, שהטמטום הלב או התוצאה, כן, הרעל שבדבר, זה תוצאה של האיסור. לא של המציאות. זאת אומרת, לא החזיר מטמטם את הנפש, אלא איסור חזיר מטמטם את הנפש. זאת אומרת, אם אתה אוכל חזיר באיסור, זה מטמטם את נפשך. ולא שבשר החזיר כשלעצמו, יש לו איזושהי השפעה על הנפש. ולכן, אם אתה אומר שהתורה מתירה את הדבר הזה, ביטול ברוב או ספק או מה שלא יהיה, ספק ספקה, בדורה הייתה ספק אסור, אבל ספק ספקה, אז במצב כזה, אין, לא קורה, זה כבר לא רעל. זה רעל, מה שהרעל פה הוא לא הדבר האסור, אלא האיסור שבדבר. ולכן כשאין איסור בדבר, אז זה גם לא מטמטם את הנפש. יש שתי תשובות מאוד מעניינות, אני בכל זאת אוסיף את זה קצת, יש שתי תשובות מאוד מעניינות של הבן איש חי. בסוד ישרים, תשובות על, על, על ענייני נסתר, אז יש לו שם, הוא מספר שם מקרה שהיה אצל סבא שלו, שהיה רב בבגדד, גם הוא היה רב בבגדד. סבא שלו היה רב בבגדד, כן, קהילה יהודית גדולה, מפוארת, ותיקה, והגיע לשם פעם אחת איזה משולח מארץ ישראל, אשכנזי, לאסוף כסף, כן, כמו כדרכם של המשולחים. והוא חי איתם תקופה מסוימת, היה שם תקופה כלשהי, ופתאום בשלב כלשהו המשולח הזה הסתכל בבית הכנסת, והוא ראה שהתפילים שמניחים שם כל האנשים בבית הכנסת הם לא כשרות. זאת אומרת, הם לא מיושרות, יש להם פינות מעוגלות. ופינות מעוגלות זה פוסל את התפילין. אז הוא הלך לסבא של הבן איש חי, שהוא היה רב הקהילה, הוא אומר לו, תשמע, התפילין פה נראות לי לא כשרות. טוב, אז הוא ככה יושב על המדוכה, חושב, בודק, מגיע למסקנה שהמשולח צודק. עכשיו, הם היו רגילים מזה כבר דורות, לייצר ככה את התפילין. ואז הוא תוהה, האם האנשים שם בקהילה נחשבים קרקפתא דלומנח תפילין? זאת אומרת, אדם שלא, כן, שהראש שלו לא פגש תפילין. כי הם הניחו תפילין פסולות כל חייהם, הם ואבותיהם, זה דורות כבר. והוא טוען, הבן איש חי שם כותב שלא. הוא אומר שהם לא קרקפתא דלומנח תפילין בגלל שהם אנוסים וכולי וכולי. עכשיו, זה פלא פלאים הדבר הזה. כי בסדר, זה שהם אנוסים, אז זה, לא, אז זה אומר שהם לא אשמים. אבל אונסה עליו כמן דעבד, כן, זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. בבבלי ובירושלמי זה מתהפך הדעות, אבל תכלס, בשורה התחתונה פוסקים שאונסה עליו כמן דעבד. אבל זה שבן אדם היה אנוס, זה פותר אותו מאשמה, אבל זה לא הופך אותו מי שעשה את המעשה, אם הוא נאנס לא לעשות אותו. אדם שנאנס לא לעשות מעשה, אז הוא לא יענש על זה. אבל ודאי שזה לא נחשב שהוא עשה אותו, נגיד, באדם שנאנס ולא יניח תפילין בבוקר, אחרי הצהריים הוא יכול להניח תפילין, האם הוא צריך, או שאולי זה נחשב שהוא כבר יניח בבוקר, כי הוא היה אנוס? לא, אונס פותר אותו מעונש, וזה שהוא היה אנוס, זה לא הופך אותו למישהו שיניח תפילין, זה אונס עליו כמן דעבד, זה שהוא היה אנוס, זה לא כמו מישהו שעשה את הדבר, אוקיי? ופה הבן איש חי טוען, כן, הם עשו מצוות תפילין, קיימו מצוות תפילין, תפילין פסולות, הם קיימו מצוות תפילין, הם לא קרקפת דלומנח תפילין. זה באמת פלא, יש לו עוד תשובה אגב, דומה מאוד בלא בקשר נושא תפילין, אלא בעניין אחר, לא ביסוד ישרים, אלא זוכר כבר בשוט שלו.
למה זה פלא כוחה?
כי הם לא קיימו מצוות תפילין, מה זה למה?
אבל אם המסורת ככה קבעה.
המסורת הייתה שגויה, מה זה המסורת ככה קבעה? יכולה להיות קהילה שהמסורת מותר לאכול חזיר, אז בגלל זה מותר לאכול חזיר?
זה לא קרקפת, זה לא מנח תפילים כאילו לגבי החומרה שלו בעונה, כאילו מה...
לא, הוא פותר שם שזה נחשב שהם עשו את מצוות תפילים, לא רק המיסטיקה הזאת של קרקפת, זה לא מנח תפילים, שאפשר היה באמת להגיד, אין את החומרה של קרקפת, זה לא מנח תפילים, לא שהם קיימו מצוות תפילים, אבל אין עליהם תביעה של קרקפת, זה לא מנח תפילים, לא, הוא טוען שהם קיימו את מצוות תפילים.
למה? הוא טוען למה?
פלא, דבר הזה, אני לא יודע. פלא.
הלכה היא לא מנותקת מהקהילה והמנהג שנוהגים.
הלכה מנותקת לחלוטין מהקהילה והמנהג.
הרי נוצרה, כולה נוצרה, כמעט משחר כולה, אני חושב, יצירה אנושית. וזה די על...
לא אמרתי שלא יצירה אנושית.
נו, ויצירה הזו יכולה להיות מוטעת.
היא יכולה להיות מוטעת, אבל היא לא מוטעת. הנה, בני הקהילה בעצמם הורדו שהם טעו. זה לא שהם החזיקו בדעה אחרת. הם הבינו שהם טעו.
וכל המחלוקות שהתחדשו לו, נניח שניים שהיו מלכים, ואחד בתחלה עם בן פטורה, זה היה מנהג, ואז פתאום עד שבא רבי עקיבא
ואמר,
עד שהוא בא, הם עשו אחרת. לחיי אדם, ולמרות זאת,
מה זה
אף אחד
קשור
לא
למנהג?
הזדעזע.
אני לא מבין. יש דעה של בן תורה ויש דעה של רבי עקיבא. מה זה קשור למנהגים?
לא,
יש מחלוקת.
לא
אתה
מנהגים
חושב כך,
במובן
אתה
של...
חושב כך.
לא, אבל חלק
הרי
גדול
תפילין אין מחלוקת. תפילין צריכות להיות ישרות. אין
כן,
מחלוקת.
אבל הם, חכמי ההלכה שלהם, פסקו לעצמם
לא,
שזה
הם לא
כשר.
פסקו, הם טעו.
מה זה, אבל כולנו יכולים לטעות, הרב לא חושב, הוא יודע
לא
שאנחנו
יכול
יכולים לטעות.
לטעות. אז אני יכול לטעות, אני יכול. אבל הם
נו.
טעו, לא יכולים לטעות.
בסדר, אבל תמיד אחרי שהטעות, כל טעות של פסיקה לאורך הדורות, אחרי שהיא קורית, אנחנו אומרים, זה טעות, חד משמעית זה טעות.
לא,
עכשיו, אבל קודם
אם
זה לא היה
באמת
טעות.
התברר בדיעבד שזאת הייתה טעות, לא שזאת דעה
כן.
אחרת, זאת הייתה טעות, אז ברור, זו טעות, הם לא עשו את המצווה, מה זאת
עוד
אומרת?
פעם, עוד פעם, בשיקול הדעת ההלכתי, הרב למשל תומך באוטונומיה, נכון, בהכרעה, עכשיו, האדם מכריע, בניגוד לכל 99.9 מהפוסקים, אבל הוא משוכנע...
אתה חוזר לאותו עניין, זה לא רלוונטי מה שאתה אומר.
למה?
בגלל שזה שהוא מכריע נגד רוב הפוסקים זה לא מעניין אותי, הוא חושב שהוא צודק.
נכון, אבל אחר כך
אני
אחרי
מדבר על
שה...
מצב שהוא עצמו אומר שהוא טועה.
לא, אחר כך הוא... אחרי ש...
אחר
אחרי
כך,
שהוא
מה
נע...
זה משנה אם אחר כך או עכשיו?
לא,
כך
אבל מה,
שהוא
איך...
אומר שהוא טועה.
לא, אבל איך אנחנו מתייחסים לתקופה שהוא כן היה בטוח שהוא
שום
צודק?
דבר, הוא טעה.
אז הוא נחשב עבריין? בעיניו
לא,
ובעיני
לא
עצמו.
עבריין, הוא לא אשם.
נו.
אבל את המצווה הוא לא קיים. און סלב כמאן דאבד. הוא אנוס, אין לו אשמה.
במקרה...
אין תביעה כלפיו. ברור, זה ברור. אבל און סלב כמאן דאבד, זה הכלל ההלכתי.
כן, הרב מדמה את זה תמיד לפיזיקה קוונטית, כשגם אז היה קוונטים, פשוט לא גילינו.
כן, בדיוק. עכשיו זה לא אומר, ברור שיש מחלוקות וכל צד יחזיק בדעה שלו והכל בסדר, הוא צריך ללכת כמו שהוא חושב. אבל אם יתברר שהוא טעה, אז הוא טעה, אין דבר כזה שהוא לא טעה למרות שהוא חושב שכן. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז אני אומר ש...
הגמרא שמספרת שרבי חייא היו לו תפילין תקורות בקטנה ולא בגיד. על רבי חייא, אז הוא לא קיים אותו שאלה בעצם, לא?
נכון.
אבל מה שהרב, הרב מה ששאל, כאילו, אז לחזור לזה, אז מה שהרב שאל אז לגבי הספק, שזה רעל, לא רעל.
לא, אז מה שאני אומר, זה שזו דוגמה הרבה יותר קיצונית ממה שאמרתי קודם, כי הדוגמה הזאת בעצם אומרת, זה אפילו לא רק הציווי, אלא זה כל כך סובייקטיבי, שזה אפילו לא האמת ההלכתית קובעת, אלא קובע מה שאנשים חושבים. אבל זה מאוד קיצוני. אני רוצה לטעות כטענה פחות קיצונית, שמה שמטמטם את הנפש, מה שעושה את התוצאות הבעייתיות של העבירה, זה העבירה שבדבר, ולא החזיר, לא העצם כשלעצמו, אלא
לא,
העבירה שבדבר.
בסדרה הקודמת, אז דיברנו על זה הרבה לגבי שמה בפסיקה, תורה ובפסיקה, והרב שמה הביא נגיד את הדרשות הר"ן לגבי הזקן ממרא, שהוא אמר לכאורה, אז הוא יודע שהוא פוגם בעולמות, אז באמת הר"ן שמה כותב שזה הנה חינמי, מי אמר לך מה הפגימה של האיסור ללכת נגד הבית דין, ואז הרב באמת הרכיב את זה שזה לא כזה דיכוטומי, יש מורכבות כאילו בין מהות
לא,
לבין ציווי.
ושמה, זה להפך, הרן הזה הוא ראה למה שאני אומר עכשיו. כי הרן אומר שאם אתה שמעת לכל בית דין ואכלת חזיר, בסדר? זה טמטם את הנפש שלך. רק הוא אומר, עדיין היית צריך לשמוע בקולם, בגלל שאם לא היית שומע בקולם, גם אז היית מטמטם את הנפש שלך. מאיפה? מהעבירה שלא לשמוע בכל בית דין. אז אתה רואה מיניה וביה, שהרן טוען שאפילו אם עשית את זה בהיתר או בהוראת בית דין, אבל אם זאת הייתה טעות, אז טמטום הנפש נוצר.
כן, אז רואים שזה מהותי, לא רק ציווי.
לא, מה פתאום?
שהחזיר יכול לטמטם את הלב, אף על פי שמותר לי לאכול אותו.
מה זה מותר לך לאכול אותו? אתה מצווה לאכול אותו, אבל זה לא אומר שזה מותר. אתה מצווה לאכול אותו, ושאתה צריך לאכול בכל בית דין.
אבל אני לא, כאילו, הכוונה
שאני
לא עובר עבירה. אני לא עובר עבירה.
לא, אבל החזיר הוא דבר אסור. זה לא, אני לא חושב שיש מפה ראייה לזה שבשר החזיר כשלעצמו מטמטם. אלא העבירה של החזיר מטמטמת. עכשיו, כשבית דין מורה לי לאכול את החזיר, למרות שעשיתי פה עבירה, אבל אני מצווה לעשות עבירה, כיוון שלא לאכול את החזיר זאת גם עבירה. לא לשמוע בכל הבית דין. כי אני עצמי חושב שזה חזיר ואסור לאכול אותו. אז לכן זאת עבירה גם מבחינת הציווי.
הרב אומר כאילו זה, אז, טוב.
יש מצבים שהתורה אומרת לי שאני צריך לעשות עבירה, כי יש יותר חובה לשמוע בכל בית דין מאשר לא לאכול חזיר. זה מה שהר"ן טוען. אני לא חושב שמהר"ן אפשר להביא ראיות שהחזיר כשלעצמו עושה את התוצאה הזאת. עוד פעם,
אבל אז הרב, אני זוכר שגם הרב, אז גם בלי כאילו להביא ראיות, גם באופן אפריורי, הרב אמר שלא ניחא לומר שקדוש ברוך הוא מצווה על דברים שאין בהם מהות, וזה כאילו גם ההבדל בין דאורייתא לדרבנן. ככה הרב אז רצה לקטלג את זה.
לא, אין בעיה, נכון, אז מה?
לא, אז אני אומר, כאילו, ברור שיש בעיה בחזיר.
לא, עוד פעם, יש בעיה בחזיר, אבל במקום שבו התורה אומרת שהוא בטל, נגיד ברוב, אז הבעיה לא תטמטם לי את הנפש. הקדוש ברוך הוא ישמור עליי, לא
כן,
יודע.
אבל זהו, אז זה קצת מורכב, כאילו, אבל יש בעיה.
כן. אבל יש בעיה רק במקום שבו האיסור קיים.
אז יוצא שבכל מקרה, הבעיה היא לא בחפצה. היא לא בחפצה עצמו. היא לא
לא.
בחפצה עצמו.
למה? להפך, ההערה האחרונה אומרת שהבעיה היא לגמרי בחפצה. רק
היא...
במקום שבו הדבר הוא לא אסור, אז יש איזושהי הגנה על הנפש מפני הבעיה הזאת.
אנטי זאת לרעל הזה פתאום.
כן, בדיוק, משהו
זה
כזה.
נשמע הגיוני הרעל, אתה יודע.
אני יודע, נשמע הגיוני, אני לא יודע, שום דבר פה אני לא יודע להגיד לך אם הוא הגיוני או לא. לא, אין לי דרך לדעת. בכל אופן, הטענה, בסופו של דבר, מה שאני רוצה לומר, זה שלמרות שיש פה, אפשר לראות את הדבר הזה כרעל, בכל זאת התורה מוצאת לנכון לקבוע כללים שלפעמים מותר לעשות את זה. ונכנסנו לכל העניין הזה של האם העבירה עושה את הרעל שבדבר, או החזיר בעצמו הוא הרעל שבדבר. אבל זה המתח שיש בכללי הספקות, ולכן אמרתי שכללי הספקות בעצם באים לחדש היתר. החידוש בהם זה ההיתר, לא האיסור. זאת אומרת, לכן, האיסור זה ברירת המחדל, זאת נקודת המוצא. כל דבר שיש חשש שמא יש פה איסור, ברור שלא הייתי נוגע בו. לולי היו כללים הלכתיים שמאפשרים לי כן לגעת בו. ואגב, למשל, מתוך זה יכול לצאת, שאם בן אדם, זה מה שאמרתי גם בדבר שיש לו מתירים, שאם בן אדם רוצה להחמיר על עצמו, ובכל זאת לא לגעת, למרות שמותר, אני חושב שבאמת ראוי לעשות את זה. ראוי לעשות את זה. רק אתה לא חייב, כי התורה חסה על ממונך.
זה לא תלוי במחלוקת הראשונים, כאילו, האם דאורייתא, ספק דאורייתא או דרבנן?
לא, לא. ראוי, אמרתי, לא הלכתית. הלכתית מותר.
כן, לא, אני אומר מה שהרב אמר אז, מה המקום, מה נקודת ההנחה שלנו. אם ספק דאורייתא לכולם, לחום רק מדרבנן, אז באמת, נקודת ההנחה היא באמת להקל. זה מותר. שהתורה לא אסרה דברים, אלא אם כן הם ודאים.
לא, אבל זה חידוש של התורה שספק דאורייתא לכולם.
אתה אומר, זה גוף החידוש.
זה מה שהתחדש. גם הכלל הזה הוא אחד מהכללים שמורים לך שאתה יכול להקל במצבים מסוימים. אבל אתה צריך לזה מקור. זאת אומרת, היכולת להקל במצבים מסוימים, זה חידוש של דיני הספקות. בשביל זה הם באו. חידוש של דיני הספקות זה להראות לך באיזה מקומות למרות שזה רעל אתה יכול להקל. כמו שאמרתי קודם, בהחלט אפשר להבין שיכול להקל אין פירושו שזה בשופי, אלא הכוונה, התורה לא דורשת לך להחמיר. אם אתה רוצה להחמיר על עצמך ולזרוק את כל התערובת, כדי לא להיכשל באיסור אכילת חזיר, למרות שמן הדין הוא בטל, יכול להיות שזאת באמת תהיה מעלה. זה לא אומר שיש...
איך זה יכול להיות? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מי? אם הקדוש ברוך הוא באמת, אם הייתי שואל אותו ככה, אחד על אחד כזה, מה אתה באמת רוצה שאני אעשה? אני האמת היא המעדיף שלא היית... אז ברור שאדם ירד שמיים, יגיד אני לא עושה את זה, מה, בגלל שהוא חס על כמה שקלים?
זה מה שאני טוען. לא הבנתי, זה מה שאני טוען.
אז ירד שמיים צריך בעצם לא לסמוך על שום דיני ספקות.
נכון, כן.
החידוש עצום.
אוקיי, אז הנה, חידשתי אותו. יש, מה שאני עושה פה, אני עושה פה הבחנה בין מה שההלכה דורשת, לבין מה שראוי לעשות. ראוי זה לא קטגוריה הלכתית. ההלכה לא דורשת ממך לעשות את זה. זאת אומרת, את הרף ההלכתי זה לא עובר. אתה ירא שמיים יחמיר, בסדר? בהרבה מקומות כתוב שירא שמיים יחמיר. ועוד פעם, בפוסקים אפשר למצוא בכמה פוסקים, נדמה לי שעונג יום טוב, אני חושב שאולי הזכרתי את זה, אני לא זוכר, בתשובת עונג יום טוב נדמה לי ועוד, הם רוצים לטעון שאין מה להחמיר בכלל ב... כשיש ביטול ברוב, אז מי שמחמיר הוא אדיוט. זאת אומרת, זה, כי זה מותר, נקודה. אני לא חושב שאני מסכים לטענה הזאת. זאת זאת אומרת, רק חס על ממונם של ישראל, הכוונה, אתה לא חייב, זאת אומרת, אם אתה רוצה, אף אחד לא יבוא אליך בטענה. אבל עדיין, ראוי, כן, אם אתה ירא שמיים, ואתה לא רוצה שהחזיר להיכשל בעניין הזה, טמטום או לא טמטום, אפשר לדון, אז אל, אז תתרחק, אל תאכל.
אבל עדיין, ביטול ברוב יש גם פרשנות שהמיעוט באמת נהיה מותר.
כן, נכון, אני אומר.
הכוונה הוא הופך, הוא הופך ליתר.
ההגדרה ההלכתית היא שהמיעוט נהיה היתר. זאת הגדרה הלכתית, זה לא בהכרח אומר שזה אין שום בעיה ברמה של הראוי, לא ברמה של החובה ההלכתית. זה עדיין שני מישורים שונים.
אתה הופך את התורה...
אני רואה את האיסור הזה כיתר.
אתה הופך את התורה כאילו שזה כזה, ככה זה פרוט אולי באינטואיציה שלי ככה, לתורה של בני אדם ולא תורה של הקדוש ברוך הוא. כי אתה חושש לזה משהו, אז אני לא עושה ככה, אבל התורה אומרת שהדבר הזה מותר. כאילו למה אתה, מאיפה אתה מביא את החשש הזה? לא צריך להבין.
כמו שבני אדם, לא הבנתי את הפתיח.
אני לא מצליח להבין מה, אם תוכל להסביר לי מה הסברה שלך, להגיד שהחומרה פה היא ראויה.
הסברה שלי נורא פשוטה. אני אומר שבאופן עקרוני התורה לא רוצה שאני אוכל חזיר. יש בעיה, עזוב את התורה. יש בעיה באכילת חזיר. נכון?
כשהוא אסור, כשהתורה אמרה חזיר, הוא אסור. אבל כשהתורה התירה חזיר,
רגע, יש בעיה באכילת חזיר, ולכן החזיר אסור. לא שהוא אסור, לא שהוא, יש בעיה בגלל האיסור. יש איסור בגלל הבעיה. זה דילמת תפרון ההלכתית, כן? את האיסור.
טוב, זה באמת שאלה.
זה הטענה שלי. אני רוצה לתאום.
אז כאילו, לאכול כבשה מתה או שחוטה, זה גם אותה בעיה לדעתך? הרי זה אותו כבשה בדיוק.
מה פתאום? פה היא מתה ופה היא נשחטה, לא הבנתי.
כן, אבל מבחינת הבשר, זה אותו בשר בדיוק. כלומר, האיסור הוא, הבעיה היא בציווי, באיסור, בציווי. לא בבשר הכבשה.
לא, מה פתאום? לאכול כבשה שלא נשחטה כדין, זה לאכול משהו אחר. מה זאת אומרת?
זה לאכול
משהו אחר,
בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי.
מה אם הבשר הוא אותו בשר? גם החלב והבשר זה אותו דבר, החלב לחוד מותר, גם הבשר לחוד מותר, וזה אותו דבר בדיוק, רק שהם ביחד אסור לאכול.
בגלל הציווי, נכון, בגלל הציווי.
לא בגלל הציווי, הציווי
בגלל הציווי, לא בגלל שיש פה
משהו בחפץ,
אין פה איזה משהו בחפץ של הבשר הזה שהוא...
אתה חוזר עוד פעם ואני אחזור עוד פעם על שלי, לא נכון. אתה מניח שהאיסור הוא בגלל הציווי, ואני טוען שהציווי הוא בגלל האיסור. זה דילמה אותו תיכון.
אם הציווי הוא בגלל הבעיה שיש בבשר, אז מה הבעיה בבשר כבשה שחוטה או מתה?
אתה שואל אותי, מה הבעיה? אין לי מושג.
אוקיי, אז זאת השאלה. כלומר, אתה נתקע, אתה יש לך
מקום מרחי סתום. התורה עצמה אומרת שיש בעיה.
הרב מניח.
יש בעיה בגלל הציווי, בגלל הציווי, לא בגלל הבעיה של הבשר.
מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? זה חסר כל היגיון, הדבר הזה.
זה מורה נבוכים, זה רמב"ם מפורש במורה נבוכים.
כן, ברור, זה פשוט בסברה גם. תחשוב על דילמת ותפרון ביחס למוסר, אוקיי? מה הדילמה? האם הקדוש ברוך הוא אסר משהו בגלל שהוא לא טוב, או שהוא לא טוב בגלל שהקדוש ברוך הוא אסר אותו, אוקיי? זה ספר של אבי סגי.
זה בענייני מוסר.
רגע, רגע.
בענייני מוסר, אתה יכול לשאול את זה, לא בענייני ציווי.
רגע, שנייה. יש ספר של אבי סגי, והוא טוען, שבהגות ההלכתית, בהגות התורנית, סליחה, כמעט אין דעה שהיא כמו האופן השני. זאת אומרת, בעצם זה אסור, הקדוש ברוך הוא אסר אותו בגלל שהוא לא מוסרי. לא שהוא לא מוסרי בגלל שהקדוש ברוך הוא אסר. למה זה ככה? לכאורה, מה? הכל בידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול היה לקבוע ההפך ולא הייתה שום בעיה. לא, הוא לא יכול לקבוע ההפך. הוא לא יכול היה לקבוע ההפך. מה שלא מוסרי הוא לא מוסרי ולא יעזור לקדוש ברוך הוא שום דבר. גם אם הוא לא היה קובע את זה. להפך. הקדוש ברוך הוא בעצמו כפוף לכלל שאומר שפעולה כזאת היא לא מוסרית, ולכן הוא גם מצפה מאיתנו לא לעשות אותה. למה? בגלל ש... מה זה למה? אינדיקציה. בגלל שאם הייתי אומר ההפך, אז בעצם מה שהיה יוצא, זה שהטענה שהקדוש ברוך הוא טוב, היא הגדרה, היא לא טענה. כי בעצם הרי הטוב זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הגדרה של טוב. אז הטענה שהקדוש ברוך הוא טוב, כי בסך הכל הגדרה ריקה, היא לא אומרת כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה את מה שהוא רוצה, כן, זה ברור, אני יודע. אבל בדרך כלל אנחנו תופסים את האמירה שהקדוש ברוך הוא טוב כטענה, לא כהגדרה. מה זה אומר שזאת טענה? זה אומר שיש איזשהו קריטריון לטוב, שהוא לא קשור לציווי של הקדוש ברוך הוא, לרצון של הקדוש ברוך הוא, ואני עכשיו בודק את הרצונות של הקדוש ברוך הוא, ואני משווה את זה לקריטריון ההוא, וזה מתאים. ולכן אני אומר, טוען, לא מגדיר, טוען שהקדוש ברוך הוא טוב. זה ביחס למוסר. מה שאני רוצה לטעון, זה אותו דבר ביחס להלכה. גם ביחס להלכה, הטענה שהקדוש ברוך הוא לא עשה דברים באופן שרירותי, סתם כי בא לו. ולמעשה, לפי התפיסה שאתה מציג כאן, הקדוש ברוך הוא יכול היה לקבוע את ההלכה איך שהוא רוצה, זה עניין שרירותי לחלוטין.
לא, זה לא מה שאני אומר. זה לא מה שאני אומר. אני אומר שאני אומר שהקדוש ברוך הוא רצה, לצורך העניין, כן, אני אתן דוגמה שאפשר לתת הרבה דוגמאות, אבל לצורך העניין, כאשר אני אומר שאסור לאכול בשר נבלה, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שאני אשחוט כדי שיהיה בי רחמים ואני לא אתעלל בבעלי חיים, אוקיי? לצורך הדוגמה. אבל זה לא אומר לי שהבשר של הכבשה עכשיו הוא דבר רע. הבשר של הכבשה הנבלה הוא דבר רע.
אכילה של הדבר הלא שחוט הוא דבר רע, הוא משחית לך את הנפש.
לא, לא, ממש לא. אם אני לא אשחוט, אז זה ישחית לי את הנפש.
לא, מה זה להיות לשחוט? אם תוכל...
לא שהבשר הוא בעיה.
אבל אין איסור לא לשחוט, אין איסור לא לשחוט.
אין איסור לא לשחוט.
נכון.
יש איסור לאכול משהו לא שחוט.
נכון, אבל זה איסור שנובע מתוך הדבר...
אכפת לי מה הוא נובע, זה האיסור.
מתוך מצוות השחיטה.
זה האיסור, מה אכפת לי ממה הוא נובע? מה זה תאי מדקרה? האיסור הוא לאכול דבר לא שחוט. זה האיסור. אם אכלת דבר לא שחוט, זה הבעיה, זה הדבר הבעייתי. זה שלא שחטת, מעניין את הסבתא שלי. אל תשחט, מה, יש חובה לשחוט? אל תשחט. כל הבעיה זה כשאתה אוכל משהו לא שחוט. פשוט, אני לא, זה נשמע לי סברה פשוטה. אלא אם כן, אתה אומר שהכל שרירותי. בסדר, אז אני לא חושב ככה, אני לא חושב ש... כמעט אף אחד לא חושב ככה. אבל בסדר, יכול להיות, מי שיגיד את זה, יגיד את זה. טוב, כל מקרה לענייננו, איך הגענו לכל זה?
אפשר, זה לא כזה, לא כזה כאילו, לא כזה מופרך להגיד דבר כזה, לא, יש איזה מערל כזה, שכאילו אם אם זה למה גדול המצווה ואויסה, כי כמעט אתה מצווה, זה מה שמחבר אותך לקודש הבריחו.
נו, אז לא הבנתי.
היה אפשר, לא, היה אפשר לומר גם שקודש הבריחו מצווה ציוויים כדי להרבות,
סתם, גם שרירותיים.
כן, רק כדי להתחבר אליו.
יא, אני יודע, מסתובבות אמירות כאלה ב... בעולם המחשבתי, אבל כמעט אף אחד לא באמת חושב כך, ו... ואני גם לא חושב שיש בזה היגיון. בעיניי אין בזה שום היגיון. אז זה סתם, לא יודע, נשמע לי חסר היגיון. טוב, בכל מקרה לענייננו, לא, אפילו לא זוכר איך הגענו לכל הפרשייה הזאת. אולי בהקשר הזה אפשר להוסיף, נדמה לי שגם על זה דיברתי בעבר, יש הרי כלל שספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן, לכולה. למה באמת ספק דאורייתא הוא לחומרא וספק דרבנן לכולה? אז לא משנה, יש כל מיני אינדיקציות, אני אעשה את זה פה בקצרה, אבל בכל איסור דאורייתא יש שני היבטים. יש את ההיבט של הציווי ויש את ההיבט של המהות. כן, התוספות ראש והריטב"א אומרים שלכן אומרת הגמרא, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אם הוא מצווה ועושה, אז הוא גם מקיים את רצון השם, והוא גם עושה את המעשה הנכון, שהוא נכון מצד עצמו. ואם הוא לא מצווה ועושה, אז הוא אמנם עושה מעשה נכון, וזה דבר טוב, אבל הוא לא מקיים את הציווי. לכן גדול מי שמצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. הנה למשל, דוגמה להנחה פשוטה של הראשונים, שברור שיש פה גם עניין מעבר לציווי. אבל ברגע שאני רואה את איסורי התורה כאיסורים שיש בהם גם ציווי וגם מהות, עולה השאלה, מה קורה במצב של ספק? אז במצב של ספק, אני יכול לשאול את עצמי, מה בעצם הסיבה שאני צריך להחמיר בספק הדאורייתא? אפשר היה להגיד, מחשש שלא לעבור על ציווי של הקדוש ברוך הוא. ואפשר היה להגיד, בגלל שאיסור זה כמו רעל. בלי קשר לציווי, אלא יש פה איזושהי בעיה מהותית, ויש פה ספק, שמה תיווצר פה הבעיה המהותית, ואני צריך להתרחק מזה. לכן, ספק הדאורייתא לחומרא. עכשיו, אני יכול לפשוט את את השאלה הזאת, זאת אומרת, למה מחמירים בספקות, אם אני מסתכל על ספק דרבנן. ספק דרבנן הולכים לכולה. עכשיו, למה בספק דרבנן הולכים לכולה? הרי את הציווי לשמוע לחכמים, לפחות לפי הרמב״ם, זה לא תסור, זה ציווי דאורייתא. גם עשה וגם לא תעשה, נכון? אז ציווי יש גם בעוף בחלב. מה ההבדל? למה זה דרבנן ולא דאורייתא? בגלל שאין בו מהות. עוף בחלב זה לא דבר שהוא מזיק מצד עצמו, ולכן התורה לא אסרה אותו. חכמים אסרו אותו שמא תבוא לאכול בשר בחלב. אוקיי? אז לכן, בספק באיסור דרבנן, יש רק את הציווי בלי המהות. זה ההבדל בין איסורי דרבנן לאיסורי דאורייתא. עכשיו, אני יודע שספק דרבנן לכולה. אם הספק לחומרה בדאורייתא היה בגלל הציווי, אז היה צריך להיות שגם בדרבנן ספק יהיה לחומרה. אם בדרבנן הספק הוא לכולה, אז כנראה שהחובה להחמיר בספק דאורייתא זה לא בגלל הציווי, אלא בגלל המהות. וכיוון שבדרבנן אין את המהות, אז לכן שם ספק הוא לכולה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהחובה להחמיר בספקות בדיני דאורייתא נובעת מזה, עוד פעם, כמשל, שבעצם האיסור הוא כמורל. ולכן, עזוב את הציווי, בלי קשר לציווי, את הציווי אני יכול לבד, ספק ציווי לא מטריד אותי, כי עובדה שבדרבנן אני יכול להקל. אבל עדיין אתה יכול להיקשר פה באיסור חזיר. כן, אני מדבר אפילו לשיטה שזה ציווי דאורייתא סטנדרטי, כמו שבדרך כלל מבינים ברמב״ם, לא נכנס פה לפרטים, הערה נכונה. בכל מקרה, אז הנקודה היא שאני רואה את האיסור כמו איזשהו סוג של רעל, ולכן אני לא רוצה לפגוש את הרעל גם אם אין ציווי. זה הנקודה. אלא מאי, שכמובן בדרבנן אין את ההיבט של הרעל, אלא רק את הציווי, ולכן שם, אם אני בספק, אז כל הבעיה שלי זה עם הציווי. בספק, אין בעיה לעבור על הציווי, כי אין פה ודאי ציווי. ורעל הרי אין פה, בגלל שאין פה את הבעיה המהותית. לכן מקילים. שימו לב שכמובן ההשוואה בין איסור דאורייתא לבין רעל היא בערבון מאוד מוגבל. כי עובדה שאנחנו עושים את זה רק בספק. אבל אם יש רוב, אני יכול ללכת אחריו גם באיסור דאורייתא. למרות שיש 30-40 אחוז שאני נכשל באיסור דאורייתא, אם זה היה רעל, אז ברור שגם אם היה מיעוט לא הייתי נוגע בו. לכן אפשר לראות פה איסור חפצה, אבל להגדיר אותו כרעל זה עדיין מרחיק לכת.
גם סקסיק. סקסק,
לא שומע.
אני אומר גם סקסק, רואים שזה לא כך.
כן, אותו דבר, רוב, סקסק, כל המקומות שבהם אני מקל.
אז איך זה מתיישב? איך מתיישב שבספק מחמירים כבדאורייתא כדי שבעיה בחפצה? לרוב, החפצה נעלמה כי...
מה שהסברתי קודם, שהתורה חסה על ממונם של ישראל, או על האפשרות שלנו לתפקד בעולם, אז היא אומרת, תראה, אם זה ספק שקול, אז ראוי שתחמיר. אם זה רוב, אני מאפשרת לך להקל.
ומה עם החפצה, מה קורה?
שום דבר, מה שקורה עם החפצה קורה, מותר לך להקל. השאלה, האם החפצה עדיין מזיק, זאת המחלוקת שהבאתי קודם. אם זה תלוי בעבירה, או תלוי בדבר עצמו. אבל עדיין, כך או כך, האיסור, היתר להקל, הוא יותר הלכתי. זה לא אומר... שעדיין בעל נפש לא ראוי שיחמיר, ובכל זאת לא יעשה את זה. זה דיון אחר. השאלה היא למה ההלכה מקילה, והשאלה מה ראוי לעשות באמת, אם אתה רוצה לצאת ידי, להיות נקי לחלוטין, שאלה אחרת לגמרי. יש הרבה חיובים שהם לפנים משורת הדין. ובשורת הדין אתה לא חייב, אבל לפנים משורת הדין בכל זאת מצפים ממך לעשות את זה. זה לא המקרה היחידי. לכן... החידוש הקונספטואלי פה הוא לא חידוש גדול, זאת אומרת, יש מצבים שבהם למרות שההלכה מתירה, עדיין מצופה מבעל נפש לא לעשות את זה. השאלה האם בספקות ובביטול ברוב, זה באמת המצב, זאת שאלה אחרת. אני חושב שאני לא הייתי שולל את זה, זאת אומרת, אני חושב שבהחלט יש בזה סברה, לא יודע להגיד את זה בוודאות, אבל בהחלט יש בזה סברה.
גם למדו רוב בכלל, למדו מבית דין, וכן.
בבית דין אין ברירה.
כן, אז מה, איך אפשר ללמוד דבר כזה?
הולך לפי המיעוט. מה תעשה? בבית דין או שאתה הולך לפי הרוב או שאתה הולך לפי המיעוט.
זה מה
שאני גם ללכת לפי המיעוט.
כן, זה מה שאני אומר. לכן קשה לי מאוד הסברה של הרב, כאילו.
למה?
כי הרוב... מאיפה אתה יודע שברוב מותר לך? בבית דין שאתה חייב ללכת לפי איזשהו דרך.
נניח, למרות
עכשיו,
שזה רק רוב באיתא קמן, לא בליתא קמן, אבל נראה, נדבר על זה עוד בהמשך. אבל נגיד שכן, אז מה?
לא, אז אני אומר, אז מי חידש לך שלא צריך, כשאתה יכול לא בכלל להחמיר ולא להיות כמו אף אחד, אולי התורה לא הייתה
חכמים
עושה כזה.
אומרים שכמו בבית דין, אנחנו מרחיבים את זה גם למצבים שבהם יש לך אופציה להחמיר. עדיין, לא, לא, אתה לא צריך להחמיר.
כן, אבל לא, אין סברה לעשות את זה, אם באמת זה ככה.
יש מקום לחלק, יש מקום לחלק בכל מקרה.
כן.
מאיפה לומדים רוב דליתא קמן? אז אחד מהתירוצים ברש"י בסוף הסוגיה בחולין, זה שלומדים גם את זה מבית דין. למה?
נכון,
פשוט, זה רוב דליתא קמן ורוב דליתא קמן. אנחנו בכל מקרה עושים הרחבה מהכלל.
כן, בסדר, אבל תלוי מהסברה, תלוי מהסברה. כאילו, יש שיעור גדול זה של רב גדל נדל, הוא ממש מסביר כל דבר כאילו לפי הסברה שלו.
נו, אז מה?
ברוב. לא, הוא אומר שרוב בכלל, הוא אומר שבתי...
מכיר את
הוא
זה.
אומר שכל הסיפור...
מכיר
הוא
את
הרב מכיר את זה, שכל הסיפור הזה של רוב, זה רק איך זה נתפס אצל התודעה.
גדליה נדל אצלו זה הכל בגברה, כל העולם כולו הוא בגברה. לא רק פה, לא רק בנושא הזה, באופן כללי.
כן, ככה.
הרב, עוד פעם, אני עדיין לא אפסח הדעתי, אם יש קצת טמטום של הנפש, זה אין לי כוח, הרב מסכים שבכל זאת יש קצת מצמצם את הנפש של החזיר הזה, הרמסים שאני אוכל עכשיו.
לא, אני לא יודע.
עוד פעם, אם אני אוכל את הרמס, אני אוכל, יש רוב ואני אוכל. אם יש שם רמס, שזה אחוז לא מבוטל, אני מטמטם את הנפש קצת, משהו.
אני אומר, אני לא יודע, יכול להיות שיש הגנה, אם זה מותר לך, אז יש הגנה שזה לא מטמטם. לא יודע, זה הדיון,
בכלל לא.
זה הדיון בפוסקים לגבי יניקה מנוכרית, מה שאמרתי. הפוסקים דנים בשאלה האם טמטום הנפש תלוי באיסור, או שהוא כרוך בדבר כשלעצמו, בלי
קשר. זה שהפוסקים, אותו, זה הקולה שלנו, זה שהפוסקים, זה לא פותר את הבעיה. זה עוד דוגמה, הרב, שאם היינו הולכים על הקטע המוסרי, היינו כן מבינים, כמו הרב קוק, כמו הרב ברקוביץ', שהמצוות כולם במוסר, ושם במוסר קנטיאני, או במוסר כל מוסר אמיתי, התוצאות לא חשוב. החשוב זה הכוונה. ואז הכל נפתר לנו, הכל, ממש.
קודם כל גם
דבר שם, דבור על אופנה.
בבית, הדבר הזה הוא כל כך מופרך, שמה זה עוזר לי שהוא פותר את כל הבעיות, הוא פשוט לא מתחיל. אין טעם לדון בשאלה האם הוא פותר את הבעיות, הוא גם לא פותר. אבל אפילו אם הוא היה פותר, מה זה עוזר? מי שמסביר לי שחזיר זה איסור מוסרי, וטומאה וטהרה זה איסור מוסרי, והכל, דברים, אתה יודע, זה לא מילון אנגלי-אנגלי, זה מילון אנגלי-טורקי. זאת אומרת, אתה מסביר לי דברים מופרכים, דברים שאני לא מבין, עם דברים שהם מופרכים על פניהם. אז זה עוזר לי הסברים האלה. בכל אופן, לענייננו, אז...
זה גם מדרש מפורש של... בסדר, לא פונים על מדרש, זה שזה גמרא, שלא ניתנו מצוות, אלא לצרף את הבריות, לא אכפת לו אם אתה שוחס מהצוואר או מהעורף, אבל בסופו של דבר...
יש כל מיני גמרות שאני יכול להבין, נכון? אני יכול להביא לך מקורות שאומרים את מה שאני אומר, הבאתי. ריטווה ותוספות ראש וכל אלה, בסדר, הם אומרים את זה בצורה די ברורה. טוב, בכל אופן, אז זה לגבי סוגיית הרעל, רק השלמתי את ההערה הזאת. אני רוצה עכשיו עוד שתי נקודות שעולות ביחס לכללי הספקות. נקודה ראשונה זה שחלק מהכללים הם כללים כאלה שמתחילים מאיזשהו היגיון יסודי, לא תמיד מאוד חזק, אבל יש איזשהו היגיון יסודי, ואז מכלילים את זה כדי ליצור כלל גורף, גם במקום שבו כבר אין את ההיגיון המקורי. נדמה לי שהבאתי את הדוגמה של קול דלינג כבר, של הראש, אני חושב שהבאתי, שהוא מסביר, יש סתירות בראש בעניין הזה, אבל במקום אחד הוא מסביר, בבבת הפרק שלישי, שיש ההוא ארבע, כן, ספינה ששטה בנהר, ושני אנשים מתווכחים לגביה, אז הם, אף אחד מהם אין לו דרר אדם המונה, אין מוחזקות, הספינה פשוט בנהר, אז הכלל במצב כזה זה כל דאלים כבר, כך אומרת הגמרא. אז אומר הראש, למה? בגלל שמי שהספינה היא שלו, ייאבק בצורה נחושה יותר כדי לזכות בה, ולכן בדרך כלל הוא ינצח. הוא יזכה בספינה. זאת אומרת, הוא תופס את הכלל הזה ככלל שיש מאחוריו היגיון. זה לא סתם אומר, אין לי מה להגיד על זה, תריבו ביניכם. זה התפיסה המקובלת של כל דלים כבר. הראש אומר לא, זה כלל שהוא הגיוני. עכשיו, מה זאת אומרת? ברור שהכלל הזה הוא לא באמת הגיוני. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא ממש בריון, אלים, מפחיד, לא יודע בדיוק מה, והשני הוא בעל הספינה, הוא לא ייאבק בצורה יותר נחושה נגד הבריון. נכון, אבל עדיין הכלל, גם במקרה כזה, כנראה יהיה כל דאלים גבר. זאת אומרת, הכלל מתחיל מאיזשהו היגיון, במקרה הזה אפילו לא היגיון מאוד חזק, אבל בסדר, אני שומע את הסברה, אם אין לך שום דבר אחר, יותר טוב מכלום, אז לפחות קח משהו שיש לו קצת סברה. ברגע שקבעת את הכלל, עכשיו הכלל הזה יחול גם באותם מקומות שבהם אין את הסברה. וזה דרכם של כל מיני כללים הלכתיים. יש כאלה שמסבירים ככה, אולי דין מוחזק, למרות שאני בספק רב אם זה באמת ההסבר,
לא
אבל
הבנתי,
לפחות.
הרב, מה הבעיה עם כל דאלים גבר?
קודם כל שהסברה בעצמה היא לא חזקה במיוחד, וב' שיש מצבים שבהם זה ודאי לא קיים. יש מישהו שהוא בריון והשני הוא בעל הספינה, הבריון ינצח אותו, זה שהוא נחוש אז מה?
הרב מדבר על כל דאלים גבר לפי הסברה, שזה כאילו מי ששייך לו הממון הוא ייתן את הנפש?
מה שהראש אומר, כן.
אוקיי.
אז גם לפי הראש, אני אומר, זה מתחיל מאיזשהו סוג של סברה, במקרה הזה גם לא כל כך חזקה, אבל אחרי שכבר קובעים את הכלל, אז זה הכלל, עכשיו אנחנו הולכים איתו באופן פורמלי. אז עכשיו, איך למיין את הכלל הזה? זה כלל הנהגה או כלל בירור? זה מתחיל באיזושהי צורה של בירור, אבל בסוף בסוף זה כלל הנהגה. זה כלל שאומר לי מה לעשות במצב הספק, בלי קשר לשאלה מהי האמת. אבל למה קבעתי את זה דווקא ככה? כי היה איזשהו היגיון יסודי שגרם לי בכל זאת ללכת לכלל הזה.
מה,
יש
הראש לא יחלק אם הבן אדם נכה והוא אין לו בכלל איך לעשות
לא, לא
כבר?
חושב, בטח לא כותב את זה, אבל לא נראה לי. קובעים את הכלל כל דאלים גבר, כל דאלים. יכול להיות שבית דין יעשה לפנים משורת הדין, או יכפה מחוץ לשורת הדין, והוא יגיד, לא, אם אתה בריון, אני לא מוכן שאתם תריבו. מבחינת הכללים ההלכתיים, זה כל דאלים גבר בסיטואציה כזאת. אף אחד לא
אבל
יגיד.
גם הראש אומר, נכון? שזה גם בטענות, לא רק בכוח.
לא הבנתי.
הראש אומר גם, עוד פירוש, זה אולי בטענות. כל דאלים גבר בטענות, כאילו. מי שמביא הכי הרבה טענות סבירות.
לא יודע, אני לא זוכר את זה, יכול להיות שהוא אומר את זה, לא זוכר. כל מקרה, אבל אני לא משנה לי, אנחנו לא לומדים את כל דאלים גבר עכשיו, אני מביא את זה כדוגמה לכלל שמתחיל מאיזשהו היגיון, ואחרי זה כשהוא מיושם, הוא בעצם כלל הנהגה, הוא לא כלל בירור. אבל הסברה של הראש בסך הכל עוזרת לי להבין למה קבעו את כלל ההנהגה ככה ולא אחרת. זה כלל ההנהגה, גם הראש לא אומר שזה כלל מברר. אבל יש פה הסבר, הגרלנו, יכולנו להגריל הרבה כללי הנהגה. למה הגרלנו דווקא את הכלל הזה? כי איזשהו היגיון יסודי יש בכל זאת בכלל הזה. אז
מה, זה
בחרנו אותו לעומת אחרים.
כמו אותם תקנה וגדר תקנה כזה?
למה זה אותו, אתה מתכוון שהגדר גם במקום שלא לא קיים הטעם?
כן.
כן, אז הוא סוג של לא פלוג כזה, כן? אבל עוד פעם, פה זה יותר מלא פלוג. לא פלוג זה במקום שבו באמת הייתה סיבה אמיתית לתקנה. אחרי שקבעו את התקנה, אז גם במקומות שבהם הטעם לא שייך, אנחנו רואים שעדיין התקנה קיימת. כן, אסור לאכול עוף בחלב, יש לזה היגיון, שלא תבוא לאכול בשר בחלב. האם יש מצב שבו אין, בכל היבשת אין בשר בכלל? אני לא אגיע לאכול בשר בחלב. כן? לא משנה, עדיין אסור לאכול עוף בחלב. זה נקרא לא פלוג. אני לא מדבר על לא פלוג. זה עיקרון שונה. כל דאלים גבר, למעשה, לא נכון גם למקרים שהראש מדבר עליהם. לא לגמרי נכון. זה סברה חלשה, זה לא סברה. הוא בסך הכל רק רוצה לומר, הייתי צריך לקבוע איזשהו כלל על המקרה הזה של הארבע. של ההוא ארבע. איזשהו כלל, לא יודע, הייתי יכול לקבוע שודא דדיינא, הייתי יכול לקבוע כל מיני דינים, יחלוקו, כל מיני דברים כאלה. אז הראש אומר, למה אני בוחר דווקא את הכלל הזה? לא כי באמת הכלל הזה הוא מברר ומצוין, רק לא בכל המקרים. גם במקרים שהוא עובד, הוא לא באמת כלל מצוין. זה כלל חלש. אבל גם סיבה חלשה מספיקה כדי לבחור כלל אם אין לי משהו יותר טוב.
כאילו שרירותי.
זהו, להגיד לך שזה לא לגמרי שרירותי. יש פה טעם כלשהו למה בחרתי בזה. זה לא
כן,
שרירותי
אבל הרב
ועכשיו יש
אומר,
פה בירור לטובת מי שניצח.
כן, אבל הרב אומר כאילו בפועל זה כן עובד על יסוד שרירותי, כאילו שככה החלטנו ולכן זה ככה.
רק היינו צריכים להחליט איכשהו, אז במקום לעשות הגרלה איזה כלל אנחנו נבחר, אז אני משתמש באיזשהו היגיון מסוים, שיש מאחורי הכלל הזה איזשהו היגיון מסוים, לכן בחרתי בו. לא, זה לא באמת אומר שכל פעם ששניים רבים, אז מי שניצח וזכה בארבע הוא באמת הבעלים המקורי. גם הראש לא מתכוון להגיד את זה. ולכן זו דוגמה לכלל כזה שמתחיל עם איזשהו היגיון בסיסי שיש בו, אבל בסוף בסוף זה כלל הנהגה, זה לא כלל בירור. ההיגיון רק אומר לי למה בחרו דווקא בכלל הזה. היה צריך לקבוע איזשהו כלל, סדר צריך להיות. למה בחרו דווקא בכלל הזה ולא באיזשהו אלף כללים אחרים? אז יש לי איזשהו היגיון להסביר לך. היה צריך לקבוע איזשהו כלל, מה לעשות? אז ההיגיון הקטן הזה מספיק כדי לקבוע את זה. לכן, נגיד, מיגו לא הוציא לא אמרינן, נכון? אבל ברור שאם שני הצדדים לא מוחזקים, ולצד אחד יש מיגו, אז המיגו כן מועיל. למה הוא מועיל? הוא הרי לא ראייה באמת חזקה מספיק, כי עובדה שזה לא מוציא ממוחזק. נכון? אבל אם אני צריך להחליט בין שני אנשים שאף אחד מהם לא מוחזק, למי לתת את הממון, המיגו הוא מספיק טוב בשביל להגיד, הוא עדיף. הוא קצת יותר צודק מזה. אז בוא ניתן לו את הממון. אוקיי? כי מספיק סיבה קטנה בשביל להכריע ספק שקול. אז זה לא אומר שהכרעתי אותו, ועכשיו אני יודע שזאת האמת. זאת הערה ראשונה. יש כאלה שמסבירים ככה גם את מוחזקות, תולים את זה בחזקה מה שתחת יד האדם משלו, למרות שחזקה הזאת לא באמת קיימת במוחזקים. גם על זה דיברתי, אני חושב, מתישהו. וכולי, יש לזה כל מיני דוגמאות. זה הערה ראשונה. יש למשל, זה באמת כבר יותר קשור ללא פלוג, אולי עוד דוגמה, מה קורה כשיש לי חתיכת בשר שמצאתי בשוק, ויש בעיר 10 חנויות, 9 כשרות ואחת טרפה. אז מעיקר הדין הולכים אחרי רוב החנויות. מה קורה אם חנות הטרפה היא ענקית, היא סופר ענקי, שיש בו הרבה יותר בשר מכל 9 החנויות האחרות? אז המחלוקת בפוסקים. יש פוסקים שטוענים שעדיין הולכים אחרי רוב החנויות. ושוב פעם, ההיגיון הסטטיסטי לכאורה אומר לא ככה. תלך אחרי, הרי מה שחשוב זה כמה בשר יש, לא כמה חנויות יש. אבל הם אומרים כן, אבל אחרי שקבענו הליכה אחר הרוב, עכשיו זה כבר הפך לכלל הנהגה. ועכשיו אנחנו עושים את זה גם באותם מקומות שההיגיון של הרוב לא באמת קיים בהם. אבל פה אני חושב שזה כן קרוב למושג לא פלוג. זה לא בדיוק דומה לדוגמאות שהבאתי קודם. כי כאן, במקרה הרגיל שהחנויות יש בהן פחות או יותר אותה כמות בשר, אז באמת הרוב הוא כלל מברר. שם באמת יש היגיון כזה, זה לא סברה חלשה, סברה טובה, אוקיי? רק נכון שאני כבר מיישם אותה גם במקומות שבהם הסברה הזאת לא באמת קיימת, כי אני עושה לא פלוג. אז זה באמת לא פלוג. אני קודם דיברתי בדוגמאות שאני הבאתי, הטענה שלי הייתה זה לא פלוג, זה גם במקומות שבהם יש את הסברה היא סברה חלשה. זה לא רק שאני מרחיב את זה למקומות שמעבר למקומות של הסברה, אלא גם במקומות שיש את הסברה היא חלשה. רק מה? רק מספיקה סברה חלשה כדי לקבוע משהו, אם אין לי שום קריטריון אחר לקבוע. אוקיי? אז זה לא בדיוק אותו דבר. זה העיקרון הראשון, שיש כללי הנהגה שיסודם ברורי. העיקרון השני, זה שהרבה פעמים הכללים של הספקות קובעים איזשהו כלל, איזשהו קו שרירותי, למרות שיש בזה היגיון מאחורי הדברים, אבל איפה שהוא צריך להעביר את הקו, ואיפה שאנחנו מעבירים את הקו זה דבר שרירותי. תן דוגמה, למשל. יש כלל בתלמוד שאומר, בת שלוש בתולי החוזרים. כן? זאת אומרת, ילדה עד גיל שלוש, אם נקרא קרום הבתולים שלה, או בביאה, או על ידי מוקת עץ, או לא משנה, אבל נקרא קרום הבתולים, כל עוד היא מאוד צעירה, אם היא פחות מבת שלוש, זה יחזור ויתאחה. כן? בתולי החוזרים. אם היא עברה עד גיל שלוש, אז לא. אם נקרא קרום הבתולים, אז נשאר קרוע, זה כבר לא חוזר ומתאחה. בירושלמי, דובות, בעוד מקומות, הירושלמי אומר, שמה קורה אם בית דין עיבר את השנה? כן, ילדה בת שלוש, בתוליה נקראו כשהיא הייתה בת שלוש ושבוע, וזה היה בחודש ניסן, ואז בית דין מעבר את השנה, וזה הופך לאדר בית. עכשיו השאלה, עכשיו היא פחות מבת שלוש, אז האם בתוליה יחזרו או לא יחזרו? אז הירושלמי מביא פסוק, לאל גומר עליי, פסוק מתהילים, מכאן שמה שבית דין קובע זה מה שקובע את המציאות. זאת אומרת, אם בית דין קבע שהיא עוד לא בת שלוש, אז בתוליה יחזרו. ויש שח שמרחיב בעניין הזה, לטור. שח. הש"ח פה בקפ"ט, ביורה דעה, קפ"ט, אומר ככה, שם מדובר על קביעת וסת של נשים. אז יש וסת החודש. וסת החודש תלוי בתאריך. עכשיו, התאריך יכול לזוז אם בית דין מעבר את החודש. נכון? אז מה קורה עם וסת של נשים? אז אומר, אז ההלכה קובעת שיש גם וסת החודש. זאת אומרת, יש... אז הראה כתב הראה בספר בדק הבית, שכן, לקידוש החודש ותקיעת שופר שלנו, אלא למולד הלבנה, לשעה שנראה שראוי לקבוע חודש על פי הראייה. זה נקבע לפי המציאות, לא לפי הקביעה של בית דין. אבל הרשב"א במשמרת הבית, כתב, בוודאי שיפור הגרים והכל לימות חודש מלא וחסר לחודשים ולשנים מעוברות, לפי תיקוני בית דין. שכל מה שבית דין של מטה עושים, בית דין שלמעלה מסכימים עמהם. וזה נקבע לפי התאריך האמיתי, לא לפי מה שהיה ראוי. לפי התאריך האמיתי. דכתיב, אשר תקראו אותם, אשר תקראו אתם במועדם, אף בחידושי הגוף כן. וכמו שדרשו זל, זה הירושלמי בכתובות, בלאל גומר עליי, קטנה בת 3 שנים ויום אחד שנבעלה, אין בתוליה חוזרים. נמנו בית דין ועיבר השנה, בתוליה חוזרים. הווי לאל גומר עליי עד כאן לשונו. והוא בירושלמי פרק המודר מן המבושל בשם רבי יבין. וכן כתב הראש, אישה בשיפור התליה מילתא. ואחי אמרין לה בסוף פרק בבנות קוטין וכו', לא משנה, זה מביא פה עוד מקורות. מה הוא בעצם אומר? הוא מבין מהירושלמי הזה, שבעצם מה שבית דין קובע, משנה את המציאות הטבעית, משנה את חוקי הטבע. אם בית דין עיבר את השנה, הילדה עכשיו פתאום היא כבר לא בת 3 מבחינת שנות הבית דין, אז בתוליה יחזרו, זה ישנה את הפיזיולוגיה שלה. וזה, כן, מרגלה בפומיו של כל מיני דרשנים למיניהם, הם כל כך נהנים להביא את הירושלמי הזה ולהראות שהכל בידי חכמינו הקדושים, ומה שהם קובעים, זה מה שקובע את המציאות. כן, דברי
הבל שקובעים. הביטולים שם זה משהו כאילו ממש פיזיולוגי גרידה, או שזה כמו הבעילה שנותן נצבע בעין?
פיזיולוגי גרידה, הביטולים חוזרים, המתאחי הקרום הביטולים.
למה?
זה כמובן דברי
הבלנצור. למה שנאמר שזו הייתה כוונת חז"ל? הסטטוס ההלכתי שלה הוא שקובע. לא מציעים את הפטנט שמופיע באיזשהו מקום שהרבן גמליאל הושיב... ספק בתולות, ספק בעולות על חבית של יין. זאת אומרת, אין פה טענה פיזיולוגית. זה המעמד ההלכתי שלה. אז התחשב, הגינקולוג יאמר משהו, אז נגיד שהיא מוכת עץ. הגינקולוג יאמר אחרת, הסטטוס נקבע.
כן, אני מסכים לגמרי, ברור שזה דברי הבל. הטענה של הירושלמי, לא יודע, השח, יש מקום לדון. אבל בירושלמי אין לי ספק שהוא לא מתכוון לזה, ואם הוא יתכוון לזה אז הוא טועה. זאת אומרת, מה שצריך, מה שאני חושב שצריך לומר פה, זה שיש סטטוס, הרי תחשבו סתם על ילדה, הרי ברור שזה לא נכון שבגיל 3 אצל כל הילדות עזבו את בית דין והכל. בגיל 3 נגיד שאין בית דין, השנים רצות כמו שאין. זה באמת הגיוני שכל הילדות בדיוק באותו גיל, הפיזיולוגיה שלהם היא כזאת שהבתולים מפסיקים לחזור? הרבה יותר הגיוני שיש ילד בנות שזה קורה אצלהם בגיל 2 ו-10 חודשים, יש בנות שזה קורה בגיל 3, 3 וחודש, 3.5, יש איזושהי התפלגות וממוצע, או לא יודע, איזשהו קו מסוים עובר בגיל 3, סביב גיל 3. אלא מאי, מבחינה הלכתית אין לנו הרי דרך לקבוע את זה, אנחנו לא יודעים לבדוק את זה. מה אנחנו עושים? אנחנו קובעים קו שרירותי, ואנחנו אומרים, מבחינה הלכתית עד גיל 3 בתולי החוזרים, מגיל 3 לא. זו לא קביעה מדעית, זו קביעה הלכתית. שמכאן והלאה, הבתולים חוזרים. זה גם ברור שזה, עזבו את השח ואת הירושלמי, הרי סתם, ובלי בית דין ובלי כלום. ברור שלא נכון שכל הילדות, הפיזיולוגיה שלהם, קורית בדיוק אותו דבר על השנייה. מגיע חצות של היום, של 3 שנים, והופ, פתאום הקרום שלהם נהיה חזק, והוא כבר לא חוזר יותר. זה מין שטות זאת. זה ברור שזה לא נכון. אלא, אז מה זה הגיל 3 הזה? מה זה החזקה הבסיסית? בבת 3 בתולי החוזרים. ברור שזאת חזקה הלכתית. מבחינה הלכתית אנחנו אומרים, הקו עובר בגיל 3. זה הטענה. עכשיו מה? אם זה באמת כך, שנייה אחת, אם זה באמת כך, אז עכשיו כשבית דין עיבר את השנה, השאלה הופכת להיות לא שאלה פיזיולוגית, אלא שאלה הלכתית. איך אנחנו מבחינה הלכתית נתייחס לילדה כזאת? אז אומר הירושלמי, אנחנו נתייחס לזה לפי הגיל שקבע בית דין. למה? כי מבחינת היעילות ההלכתית, המשפטית, ברור שזה הרבה יותר יעיל. אני שואל אותה בת כמה היא, ולפי זה אני קובע את הדין. אני לא מתחיל לחשוב, רגע, מה היה קורה לפני בית דין ובלי בית דין, ולעשות חשבונות כאלה ואחרים. אני מסתכל על התאריך, בתאריך היא עוד לא בת שלוש, אז בתוליה חוזרים. זה הכל. אבל זה לא קביעה עובדתית מדעית. איך אני צריך להתייחס לחזקה הזאת כשבית דין עיבר את השנה? כיוון שהקו הוא בין כה וכה שרירותי, אז אין שום בעיה לקבוע שהקו יהיה הקו ההלכתי. זה בסדר גמור, אין בעיה. אבל אין, להוציא מכאן שהמציאות תלויה בקביעה של בית דין, זה נשמע לי הזוי.
עדיין למה לא לקבוע תלופים לשש חודשים? בסדר, נכון שזה קביעה הלכתית.
אפשר היה לדון כך, אפשר היה לדון כך. אז הירושלמי אומר, אני חושב שצריך לעשות את זה לפי הקביעה של הבית דין. בסדר, הוא מביא פסוק מתהילים, צריך להבין. לאל גומר עליי, זה פסוק מתהילים. זה לא פסוק מהתורה.
אבל בואו נגיד, הביטולים הזה, באמת נגיד, זה היה נפקא מינה אפילו לשבת.
נו.
כן, האם מותר לבוא, האם זה, מה שגמרא שם דנה בשבת, לבוא על בתולה.
בכתובות.
זה קשה, כן, זה קשה מאוד להגיד, כאילו, מה זה משנה מה הסטטוס ההלכתי שלה, בסוף סוף סוף הוא קורע, סוף סוף הוא...
מה? אבל אתה צריך לקבוע הלכתית, מה הקו שממנו ועל זה אסור, אתה לא יכול לדעת, אין לך דרך לקבוע את זה. אין לך דרך מדעית לבדוק את זה. אז אם
אנחנו לא מדעית לבדוק את זה. ואם נגיד יתברר ואני יודע, כאילו רואים שאין לה ביטולים.
אז אנחנו חוזרים לשאלה של טעה ברשות בית דין, כן? מה, זה ממש התחלת השיעור, כן? כמו בית דין שהורו להינשא, ואז מגיע הבעל, כן? בא הרוג ברגליו.
בסדר, בסדר, אז הרב אומר כאילו שכל הירושלמי הזה זה רק ב... זה על קרקע שאנחנו, אין לנו דרך לברר את זה.
נכון, השאלה היא איזה הוראה הלכתית ניתן, זה הכל. אין פה שום, האם הביטולים חוזרים במקרה כזה או לא. זאת שאלה, מהי תהיה ההוראה הלכתית במצב כזה? אין פה שום שאלה מדעית, זה לא קשור לפיזיולוגיה של הילדה. גם החזקה שבת שלוש בתולה חוזרים כשלעצמה, בלי הירושלמי, בלי בית דין ובלי כלום, גם היא לא קביעה מדעית. מדעית, יש איזושהי התפלגות, אולי סביב גיל שלוש, נגיד, בהנחה שחזל באמת צדקו, אין לי מושג. אבל גם אם כן, אז זה התפלגות סביב גיל שלוש, אז קבעו את גיל שלוש בתור איזשהו קו שצריך לקבוע איפשהו את הרף. אז קובעים את זה בגיל שלוש.
אז הירושלמי לא קצת מטעה אותנו, יכול היה להגיד את מה שהרב אומר, מאוד הגיוני.
זה מה שהוא אומר.
למה לטעות אותנו שכביכול המציאות משתנית על ידי ה...
זה מה שהוא אומר, אנחנו רואים את המציאות לפי המבט של בית דין. אנחנו לא דנים במציאות עצמה, אלא אנחנו שופטים את המציאות לפי המבט של בית דין. למה? כי אין זה הכלל ההלכתי, לא בגלל שהמציאות השתנתה. עוד פעם, ואם הירושלמי חושב אחרת, אז הוא טועה לדעתי. זה לא... הדין לא ישתנה. הדין לא ישתנה, כי הלכתית זה עדיין אפשר להתנהג ככה, למרות שזה לא האמת העובדתית.
יש כאילו תחושה שיש לירושלמי איזה נופק פוסט מודרני כזה. האמת, המציאות, גם המציאות העובדתית, היא בכל נקבעת על ידי התודעה שלנו, שאנחנו מסתכלים עליה.
לא הבנתי, אז אני שואל לך מה יקרה באמת עם הבתולים.
לא,
מה פוסט מודרני, מה יקרה במציאות עם הבתולים. כן יחזרו או לא יחזרו. אז גם שם יש שתי תשובות נכונות.
התנאים והמוראים ראו שדים, הם ראו,
דיברו איתם,
והרבא אומר, לא ראיתם שום שדים, אבל הם ראו שדים, בתפיסה שלהם, באפיסטימולוגיה שלהם, הם ראו שדים, זה מה שקובע, מה במציאות
אחרת? אז מה הבעיה? לא הבנתי.
אותנו מעניין מה התודעה שלנו אומרת, והתודעה שלנו, מה שאנחנו מחליטים, אם אנחנו מחליטים
לחפשייה. התודעה שלנו לא אומרת כלום על קרום הבתולים. אין לי מושג, ולאף אחד אחר גם אין מושג. אנחנו צריכים לקבוע קו הלכתי, זה הכל, זה לא קשור לתודעות. צריכים לקבוע קו הלכתי, והקו הלכתי נקבע לפי הקביעה של בית דין. זה הכל.
בסדר, אני מבין את
ההסבר. נראה לי נורא פשוט, אין פה קושיות שצריך לחפש להם תירוצים. זה ברור, זה לא... זה פשוט. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, או לא הערה שנייה, אלא דוגמה שנייה, יש מחלוקת מעניינת, יש מחלוקת מעניינת לגבי ותן טל ומטר, מניח שחלקכם בטח מכירים את זה. כן, אם אנחנו עברו, אם מישהו התפלל ולא יודע אם הזכיר נכון או לא הזכיר נכון, אז אם עברו 30 ימים, אם עברו 30 ימים, אז הוא יכול להניח שהוא כבר מזכיר נכון, שהוא כבר יתרגל. בסדר? זאת אומרת הגמרא, והמהר"ם אומר הגמרא, סליחה, טור אור החיים קי"ד. המהר"ם ברוטנבורג היה רגיל לומר בשמיני עצרת, ברכת אתה גיבור, 90 פעמים, עד משיב הרוח ומוריד הגשם, כנגד למד יום, שאומר אותו ג' פעמים בכל יום. ועכשיו, אם היה מסופק, אינו צריך לחזור. מה זאת אומרת? המהר"ם ברוטנבורג אומר, עזבו, במקום שנחכה 30 יום, ונהיה מסופקים כל ה-30 יום האלה, בואו נגיד 90 פעמים ותן טל ומטר לברכה בשמיני עצרת, ואז אנחנו מסודרים, כי אחרי שאמרנו 90 פעם, אנחנו כבר יכולים להיות בטוחים שאנחנו אומרים את זה נכון, וכבר בערבית של מוצאי שמיני עצרת, אנחנו יכולים להיות רגועים ולא להיכנס לדיני ספקות. וראייתו, המהר"ם ברוטנבורג וראייתו, כן? וראייתו מפרק כיצד הרגל, דאמר גבי שור המועד, ריחק נגיחותיו חייו, קרב נגיחותיו לא כל שכן. החנמי, כיוון דאחר למד יום, אם הוא מסופק, אין צריך לחזור, כל שכן צדיק פעמים ביום אחד. יש מחלוקת תנאים בשאלה, מה קורה אם שור מועד נוגח 3 פעמים באותו יום? אז רבי מאיר אומר, שאם הוא ריחק את נגיחותיו, זאת אומרת, נגח 3 ימים, אחד אחרי השני, אז הוא נהיה מועד. אז אם הוא נוגח 3 ימים באותו יום, ודאי שהוא נהיה מועד. ככה הוא אומר, אומר המהר"ם מרוטנבורג, אז אם ככה אותו דבר פה, אם ב-30 יום שיש לי 90 תפילות, אמרתי ותן טל ומטר והתרגלתי, אז אם אני אומר את זה 90 פעמים באותו יום, אז ודאי שאני מתרגל. והרב רבנו פרץ זל כתב, לא חזינה לרבנן קשישי דה צרפת, כן, בעלי התוספות, דאב דה יחי. זה שלא ראינו אותם עושים את זה, זה לא אומר שהם חולקים על זה. אבל כנראה שהוא הבין שהם גם חולקים על זה. שאין הדידון דומה לראיה, דעתם טעמה משום שהוחזק ליגח, ואם הוחזק ג' רחוקות, כל שכן בג' קרובות. אבל גשם שנתקן בתפילה, והדבר תלוי בהרגל לשונו, לא אמרין הנחי. ואדוני אבי הראש זל היה נוטה לסברת המהר"ם. תלמיד שלו, אז זה לא חוכמה. אז רבנו פרץ טוען, מה אתה מביא לי ראיה מנגיחות של שור ל... ותן טל ומטר לברכה. יש פה כמה הסברים באחרונים, ההסבר החביב בישיבות, החביב והלא נכון, בישיבות, זה שהמחלוקת בין רבנו פרץ לבין המהר"ם מרוטנבורג, זה בשאלה איך אנחנו מבינים את תהליך ההדעה של שור. אפשר להבין שאחרי ששור נוגח 3 פעמים, הוא מתרגל להיות נגחן והוא הופך מועד. ואפשר להבין שאם הוא נגח 3 פעמים, זאת אינדיקציה לכך, שהוא בעל טבע נגחני, כבר מלידה. רק שהוא אחרי שהוא נגח 3 פעמים, אני יכול לדעת שזה הטבע שלו. בקיצור, האם 3 הנגיחות זה התרגלות או ראייה? אוקיי? זה הוויכוח. עכשיו, המהר"ם מרוטנבורג שמביא ראיות משור המועד לבטן טל ומטר, הוא כנראה הבין שהשור המועד זה התרגלות. אחרי 3 פעמים שהוא נוגח, אז הוא התרגל ונהיה נגחן, הוא נעשה נגחן. ואז הוא אומר, אם ככה, אז גם אצלנו, אחרי 90 פעמים שאמרנו ותן טל ומטר לברכה, התרגלנו, ועכשיו קיבלנו את הטבע של להגיד ותן טל ומטר לברכה. לכן זה באמת דומה. ואם קרב נגיחותיו יותר חזק מריחק נגיחותיו, אז אותו דבר צריך להיות גם בבטן טל ומטר לברכה. לעומת זאת, המהר"ם מרוטנבורג תופס, כך אומרים האחרונים. הם לא צודקים, זה הפוך, אבל ככה הם אומרים. שהמהר"ם, הרבנו פרץ טוען, זה לא דומה לזה. למה? כי השור, כשהוא נוגח 3 פעמים, זאת ראיה לכך שיש לו טבע נגחני. זה לא התרגלות להיות נגחן. אלא אחרי 3 פעמים שהוא נגח, התברר לי שהוא היה נגחן מאז ומעולם. תמיד היה נגחן. זה 3 הנגיחות הן ראיה, לא התרגלות. אז אם זה ככה, מה יש להביא משם ראיה לבטן טל ומטר לברכה? ותן טל ומטר לברכה, השאלה אם התרגלתי. אז אם הנגיחות מהוות ראייה, כשהן קרובות, יותר מאשר כשהן רחוקות, איך אתה יכול ללמוד מכאן, שההתרגלות גם היא נעשית יותר טוב, כשזה נעשה בצפיפות? מה הקשר בין התרגלות לבין ראייה? אין לדמות אחד לשני. אוקיי? אז זה הטענה. עכשיו, כמו שאני לא אעשה פה את כל החשבונות, כי זו התחשבנות גדולה, האמת היא בדיוק הפוכה. המר"ן מרוטנבורג טוען שזאת ראייה, והרבנו פרץ טוען שזאת התרגלות. וזה ברור. זאת אומרת, מי שמתווכח על זה פשוט טועה בחשבון. אבל בשביל זה אני צריך קצת זמן, זה לא המקום כאן. מה שמעניין אותי בהקשר הזה, זה שבגמרא עצמה מובאות בהרבה מקומות חזקות שלוש פעמים. למשל, יש חזקת קרקעות, שאחרי 3 שנים שאני כתבתי פירות ואתה לא מחית, זאת ראייה לכך שקניתי את השדה ממך. למרות שאתה מרקמה, אני יכול לזכות בשדה. לומדים את זה, הגמרא מביאה את זה משור מועד. אחת האפשרויות, בתחילת פרק חזקת הבתים, לומדים את זה משור מועד. 3 שנים זה כמו 3 הנגיחות של שור. גמרא ביבמות למשל, ממשיכה לגבי מה קורה עם אישה שמתו לה 3 ילדים מחמת מילה. אם מלו את הילד הראשון הוא מת, מלו את הילד השני גם הוא מת, מלו את הילד השלישי גם הוא מת, את הילד הרביעי לא למול. יש חזקה שהילדים של האישה הזאת כנראה מתים, אם מלים אותם. אז אחרי 3 פעמים שזה קרה, אל תמול את הילד הרביעי. אוקיי? וכן הלאה, יש כל מיני מקרים, או וסת למשל, מה שראינו קודם בשח. קביעת הווסת של אישה, אחרי 3 פעמים שזה קורה באותו תאריך או באותו מרווח, אז היא מקבלת וסת קבועה, וגם זה בעצם חזקת 3 פעמים. יש הרבה חזקות 3 פעמים. עכשיו, יש קהילות יעקב מאוד ארוך, בטהרות, בסימן ממזיים, ששם הוא דן בשאלה, האם חזקות 3 הפעמים האלה, הם התרגלות או ראייה? על כל אחת מהם אפשר לדון. האם זה התרגלות או ראייה? עכשיו, מתברר בכל החשבון, אני כבר לא זוכר את הפרטים שלו שם, חלק מהם אפשר להתווכח, חלק מהם זה מאוד ברור שזה התרגלות או ראייה. אי אפשר להתווכח. ואיכשהו, הגמרא משווה את זה לזה. יש רבי וחכמים, האם חזקה נוצרת אחרי פעמיים או אחרי 3 פעמים, ומשווים את זה לגבי כל חזקות 3 הפעמים, שלפי רבי זה אחרי פעמיים, ולפי רבן גמליאל זה אחרי 3 פעמים. עכשיו, מה הקשר? יש חזקות שהן התרגלות ויש חזקות שהן ראייה. מה אתה מדמה את זה לזה? מה מקום לדמות אותם? וכאן כבר ברור שיש חזקות כאלה שהם חלק מהם התרגלות, חלק מהם ראייה, ובכל זאת מדמים אותם. למשל, אם נגיד שאני מקבל פה את המחלוקת של רבנו פרץ והמהר"ם מרוטנבורג לגבי שור מועד, האם זה התרגלות או ראייה? אוקיי? הגמרא בבבא בתרא משווה את זה לחזקת 3 שנים. עכשיו, חזקת 3 שנים, ברור שלא התרגלות, הוא לא התרגל לא למחות, אלא זאת ראייה. אחרי 3 פעמים שהוא לא מוחה, ברור שבעצם הוא מכר לי את השדה, נכון? שם זה בבירור ראייה. אז איך יסביר את הדמיון שהגמרא עושה? הגמרא משווה את זה לשור המועד. מי שסובר ששור המועד זה התרגלות ולא ראייה, איך הוא יסביר את הדמיון הזה בגמרא? הגמרא מדמה את זה לזה. תשובה שלי, שברור שאפשר לדמות התרגלות לראייה, ולמה? כמו שאמרתי לבת 3 בתולי החוזרים. 3 פעמים הם לא באמת ראייה. אם זה קרה פעם אחת, זאת ראייה חלשה. אם זה קרה פעמיים, ראייה יותר טובה. קרה 3 פעמים, ראייה יותר טובה. 4, 5, 6 פעמים, זה יותר ויותר טוב, נכון? אף פעם אין ודאות. אבל הראייה יותר טובה ככל שיש יותר הישנויות, יותר חזרות. אוקיי? שמו את הקו אחרי 3 פעמים. למה? כי מבחינה הלכתית צריך לקבוע איפשהו את הקו. אז אמרו, הקו עובר אחרי 3 פעמים. לומדים את זה, נגיד, משור המועד, ששם התורה עצמה אומרת, מתמול שלשום, אז זה 3 פעמים, ולכן לומדים משם שהקו עובר אחרי 3 פעמים. אבל ברור שהקו הזה הוא קו שרירותי. זה לא שאחרי 3 פעמים ברור שהוא מועד, ואחרי פעמיים ברור שהוא תם. לא. יש חשש שהוא מועד, אחרי 3 פעמים זה מספיק חזק בשביל שאני אקבע שהוא כבר מועד. אוקיי? אז גם לגבי ההתרגלות וגם לגבי הראייה, ברור שאין קדושה במספר 3. שמו רף או קו שרירותי שאומרים מי 3 פעמים מבחינתי זה מספיק טוב. עכשיו ברור שיש מקומות שבהם זה 3 פעמים מביא אותך לוודאות של 40%, ויש מקומות שבהם אחרי 3 פעמים אתה מגיע ל-70%. זה הרי לא אותו אחוז לכל פעם בכל ההקשרים, בנידה ובשור מועד ובמתו בחמת מילה ובחזקת קרקעות ובבטן תעלום אתר לברכה. מה, בכל מקום כל פעם שקוראים זה 20%, אז אחרי 3 פעמים זה 60%. מה, באמת, בכל ההקשרים האלה, כל פעם שזה קרה מוסיף 20%? אין בזה שום היגיון. אז למה קבעו שלוש פעמים? כי צריך לקבוע איזשהו קו שרירותי, נכון? אז אם כבר קבעו קו שרירותי בחזקות הראייה, למה שלא יקבעו אותו אותו קו שרירותי גם בחזקות ההתרגלות? הרי זה במקום אחר קו שרירותי. כל השאלה זה איך ההלכה אומרת לנו להתייחס למקרים האלה. זה לא שאלה עובדתית, זה שאלה הלכתית. לכן אין שום בעיה לדמות את חזקת הראייה לחזקת ההתרגלות. כי אם אנחנו קובעים שהקו הוא אחרי שלוש פעמים, אז זה הקו גם לחזקות ראייה וגם לחזקות התרגלות. כי זה הקו, לא בגלל שזאת האמת. זה לא קביעה עובדתית, זה קביעה הלכתית. בדיוק כמו הבת שלוש בתולי החוזרים, שאני קובע את הקו אחרי שלוש שנים. אז בתולי מפסיקים לחזור. זה קורה קצת לפני, קצת אחרי. כל ילדה זה משהו אחר. אבל צריך לקבוע איזשהו קו. והאחרונים שמפלפלים פה ודנים, ויש עריכות עצומה באחרונים, ומסתבכים עם זה, ונשארים בצריך עיון, איך מדמים חזקה להתרגלות, לזה, ופלפולים ותירוצים, כל זה לא מתחיל. זו אותה טעות כמו של השח שם בבת שלוש בתולי החוזרים. הקביעה פה היא לא קביעה עובדתית, אין טעם לדון בזה בתור קביעה עובדתית. זו קביעה הלכתית, וברגע שהלכתית אנחנו קובעים שהקו הוא שלוש פעמים, זה יהיה נכון לחזקות התרגלות וגם לחזקות ראייה. טוב, אז עד כאן רק הדגמתי שני עקרונות לגבי חזקות, לגבי כללים, כללי ספקות, שאני אומר שחילקתי אותם לכללי הכרעה, בירור והנהגה. אמרתי שהערה ראשונה הייתה שיש כללי הנהגה שמתחילים מאיזשהו בירור מסוים, כמו כל דלין כבר, ופה אני אומר שיש כללי הנהגה שיש להם היגיון בירורי, אבל הרף כמה בירור צריך כדי לקבל את ההחלטה הוא רף שרירותי. איפה אני מעביר את הרף? מתי זה כבר הבירור הוא כבר מספיק? זה רף שרירותי. ולכן אפשר לקרוא לזה כלל הנהגה, למרות שיש ביסודו עיקרון בירורי. יש בו היגיון, זה לא כלל שרירותי. אבל עדיין הקו, כמה היגיון צריך כדי לקבל את ההחלטה, הוא כן קו שרירותי. לכן צריך מאוד להיזהר מלקחת את ההיגיון שביסוד הכללים האלה רחוק מדי. לדון בכל הכללים האלה לפי ההיגיון שביסודם, ואז לראות איפה כן ליישם את זה ואיפה לא. הכללים האלה הרבה פעמים מתחילים מאיזשהו סוג של היגיון, אבל אחרי זה באה ההלכה ומעצבת להם איזושהי צורה פורמלית שאפשר יהיה לעבוד איתה. אוקיי, אז עד כאן. יש הערה או שאלה? טוב, אם אין, אז שבת שלום.
תודה רבה.